טוב, ערב טוב.
קודם כל סליחה על האיחור כמובן, אבל אני השתדלתי להתקן. היות והשעה מאוחרת, אז אנחנו ננסה להיות ממוקדים. נקווה שיהיה קצר או לפחות לא ארוך ולעניין. השבת כידוע אנחנו ניכנס אם אפשר לומר לשבת זכור. וכידוע זכירת עמלק היא לא דבר שולי בתורה, ופעמיים אנחנו פוגשים, פעמיים מרכזיות פוגשים את המפגש עם עמלק. פעם אחת בפרשת בשלח, כשעמלק מתנפל עלינו בדרך בצאתנו ממצרים, ופעם שנייה בפרשת כי תצא, ששם התורה אומרת כשאנחנו והיה בהניח השם אלוהיך לך וכו', אז אנחנו יוצאים למלחמת עמלק. מאוד מעניין, לא נפתח את זה היום, אבל מאוד מעניין שבעצם המלחמה בעמלק היא מלחמה כפולה. מצד אחד יש מלחמת הגנה, שזאת הייתה המלחמה הראשונה שעמלק התנפל עלינו ואנו צריכים להגן עלינו, צבא הגנה לישראל. ומצד שני, לעתיד לבוא, בפרשת כי תצא, והיה בהניח השם אלוהיך לך, שסוף סוף יהיה שקט וכל המלחמות תסתיימנה, אז אנחנו נצא למלחמת צבא התקפה לישראל. ולא לחינם, המלחמה עם עמלק היא מלחמה כפולה, גם מלחמת הגנה וגם מלחמת התקפה, ולא לחינם, כנגד שתי המלחמות האלה, אנחנו חוגגים שני ימים של פורים, המלחמה הראשונה, מלחמת הגנה י' פורים דפרזים, ותדבר מלחמת התקפה שושן, והפחד יצחק מאיר הערה מאוד מאוד יסודית בהקשר הזה. למה אני אומר את זה? כי בעצם מלחמת עמלק לא הסתיימה, ומלחמת עמלק עוד מחכה. כמובן, אנחנו לא אומרים שזה דווקא מלחמה במובן הצבאי. יש לזה כל מיני ביטויים, נראה עוד מעט. אבל מלחמת עמלק היא כנראה מלחמה אחת מאוד ארוכה של ההיסטוריה, שמופיעה במהלך ההיסטוריה, שיש לה צדדים מצד אחד של תגובה ישראלית למציאות שמתנפלת עלינו, ומצד שני, מלחמה יזומה שאנחנו יוזמים אותה כלפי האויב. וככה צריך להסתכל על המלחמה הזו. חז"ל דיברו הרבה על מלחמת עמלק, אנחנו השנה דרך הכלי יקר, אז נתעכב על פי גישתו של הכלי יקר שחוזר על זה בכמה מקומות, כאן לפנינו שלושה מקומות, חוזר ממש על אותו עיקרון בעקבות חז"ל. בואו נתחיל רגע במקום מספר 2. במדרש בילקוט שמעוני אומר רבי שמעון בן חלפתא כך. רבי שמעון בן חלפתא אומר, למה היה עמלק דומה? לזבוב. טוב, זבוב זה בעל חיים אומנם תורדני, אבל לא כל כך מאיים. ועמלק זה עמלק, זה מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, זה לא דבר פשוט. זה קצת מפתיע שרבי שמעון בן חלפתא מדמה את עמלק לזבוב. מה יש כבר בזבוב הזה? אז זה הנושא שלנו, מלחמת הזבוב. אז רבי שמעון בן חלפתא אומר, למה היה עמלק דומה לזבוב? שהוא לאות אחר עמקה. מה זבוב? כשהוא רואה איזשהו פצע פתוח, אז הוא נדבק לפצע, אז הוא להוט להידבק ולהישאב לתוך האדם בפצע הפתוח. כך היה עמלק להוט אחר ישראל. טוב, זאת הגדרה מעניינת. עמלק להוט אחר ישראל. אם כן, התכונה של הזבוב, שהיא בעצם תכונתו של עמלק לפי דעתו של רבי שמעון בן חלפתא, שיש איזושהי מכה, יש איזשהו פצע פתוח, ועמלק נשאב, אם אפשר לומר, אל הפצע הפתוח הזה. הוא להוט, זה הגדרה מאוד מעניינת, אנחנו תכף נראה מה המשמעות שלה, להוט אחר המכה. עמלק להוט אחר ישראל. טוב, אומר המדרש, משל המלך שהיה לו קרן, והקיפו גדר, והושיבו בו המלך כלב נושך. סביב הכרם הזה, סביב הגדר, כדי שאף אחד לא ייכנס לכרם ויוכל לנביאים וכו'. אמר המלך, כל מי שיבוא ויפרוץ הגדר, ינשכנו הכלב. מקוצר המקום לא הכנסנו יותר, אבל יש את הנמשל במדרש. המלך זה הקדוש ברוך הוא, הכרם זה עם ישראל וכו'. הכרם זה התורה, כל מיני אפשרויות. אם כן, מה שאנחנו רוצים להבין היום, מה המשמעות שהמלק נמשל לזבוב? מה זה הכלב הזה ששומר על הגדר, ומה היחס בין הזבוב לכלב, אבל בעיקר מה זה הזבוב הזה, ומה זה המלך של להוט אחר ישראל, ואנחנו ניגע בנקודה מאוד פשוטה אבל מאוד עקרונית, שיש לה נפקא מינות מעשיות. לפני שניכנס למדרש, אז קצת רקע. הפעם הראשונה שפגשנו את המלאק זה באמת בפרשת בשלח, כשאנחנו בעצם, אם אפשר לומר, לאחר משבר המים, לעם ישראל אין מים, המקום שנקרא אחר כך מסע ומריבה, ומשה רבנו מכה על הצור וכו'. כל הפסוקים בפרק י"ז בפרשת בשלח, אולי נקרא כמה פסוקים, נקרא כדי להיכנס לעניינים. רק כדי שנראה על מה אנחנו מדברים. אני מתחיל בתחילת פרק י"ז. ויסעו כל הדת בני ישראל ממדבר סין למסעם על פי השם, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. אם כן, החנייה ממדבר סין, הגענו לרפידים, שזה המקום שהתנפל עלינו המלאק. ואין מים. וירב העם ממשה ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבו נמדים, מה תנסון את השם? ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה. ויאמר, למה זה איתנו ממצרים וכו'. ויצעק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט הושכלוני? ואז ויאמר השם משה, עבור לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטיך אשר הכית בו את היאור וכו'. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והכית בצור ויצאו ממנו מים. ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל, משבר המים. ואז, אצלנו בדף מקום מספר אחד, ויקרא שם המקום מסע ומריבה. למה? למה המקום הזה ששם היה משבר המים נקרא מסע ומריבה? על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם. אם כן, מסע זה היחס שהתגלה שם בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם, נסותם את השם. מריבה, על שם המריבה שהייתה בין בני ישראל, בתוכם אחד עם השני. אז מסע מול השם, מריבה אחד מול השני. לאמור, היש השם בקרבנו עם מים. ואז, בעקבות משבר המים הזה, בעקבות המסע ומריבה האלה, אז ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. אומר הכלי יקר, מקור שלוש, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, ואז הוא מביא את המדרש שהמלאק דומה לזבוב והכלב על הגדר וכו'. ואז אומר הכלי יקר כך, באור המשל וסברתו, הוא על דרך שכתבנו למעלה בפרשת בראשית, על פסוק לפתח חטאת רובץ. כמו שהזבוב מחפש את פתח המכה, כך החטאת נמצאת לפתח, היא רובצת לפתח. כבר נגיע לפסוק הזה בכלי יקר. שיצר הרע עם שילו רבותינו זכרונם לברכה לזבוב. מה התכונה של הזבוב? שכוח פיו חלוש לעשות נקב בבשר השלם. זאת אומרת, לא יוצר ציור. כלב, חס ושלום, נושך אדם. עכשיו נגיד שהבשר של האדם הוא שלם. לכלב יש מספיק כוח בפה, כוח הנשיכה, כדי ליצור איזשהו פתח בבשר, ומשם הדרך חס ושלום קצרה, לנזק לפעמים אפילו חמור. הזבוב אין לו יכולת לעשות חור, לעשות פתח בבשר. לא יוצא הרציור נגיד שהבשר הוא שלם. בסדר? ברוך השם. והזבוב עכשיו רוצה לעשות נקב ולהתחיל למצוץ את הדם. הוא מסוגל לעשות את זה? לא. הזבוב לא מסוגל לעשות את זה. הכלב למשל כן מסוגל לעשות את זה. הזבוב לא. אז אומר הכלי יקר, חכמים המשילו את יצר הרע לזבוב. שמה? שכוח פיו חלוש לעשות נקב בבשר השלם. זבוב אין לו יכולת לעשות נקב בפני עצמו. אז מה הוא מחפש? למה כן הזבוב יכול להיכנס? אך במקום שהזבוב מוצא איזו מורסה או שכין אשר שם פתח פתוח קצת לבשר, שם ירבץ וירחיב הפרצה. זאת אומרת, זבוב לא יכול לעשות פרצה מחדש, אבל הוא כן יכול להיכנס או להיפגש עם פרצה אפילו קלה, קטנה שבקטנות, וכשהוא נפגש עם הפרצה הזאת, הוא יכול להרחיב אותה. אבל כדי שזבוב יוכל להזיק, הנזק צריך להתחיל לא מהזבוב. הנזק צריך להתחיל, תרף נראה מהאדם עצמו. זאת אומרת, כלב יכול ליצור נזק מבחוץ פנימה. זבוב לא יכול ליצור נזק מבחוץ. זבוב מתלבש רק על מי שיצר נזק מבפנים, ואז הזבוב יכול להיכנס, יש לו איזה פתח להיכנס, ולאט לאט הוא מתחיל להרחיב. אז אם כן, היצר הרע, אין לו כוח, אם אפשר לומר, ליצור נזק יש מאין. אבל כן יש לו איזה מין, נקרא לזה חושים, יש לו איזה מין תת מודע כזה ליצר הרע, לזהות שיש פתח פתוח, שהוא יכול להיכנס לתוכו, וכשהוא יתחיל להיכנס לתוכו, אז הוא יוכל להרחיב אותו. מי פתח את הפתח הזה ליצר הרע? האדם. אם כן, יצר הרע זה לא איזה כוח חיצוני, שמאיים על האדם מבחוץ ואומר לך, אתה לא יכול לעמוד מולי. לא. אלא אם האדם לא מאפשר לפתוח איזשהו פתח לאותו יצר הרע, אז מלא, אין לו בכלל שלטון. ניקח אולי דוגמה ממקום אחר לחלוטין, לחלוטין. אבל זה אותו עיקרון בדיוק. כשהרב מברר בכמה מקומות את סוגיית עין הרע. מה זה עין הרע? אז הרב אומר ככה, יש שני סוגי השפעה בין אדם לאדם. יש השפעה ישירה ויש השפעה עקיפה. יש השפעה גלויה ויש השפעה סמויה. למשל, אם אני עכשיו מדבר עם אדם, אז אני משפיע עליו השפעה גלויה. אבל אם אני לא מדבר איתו, אני פשוט הולך ברחוב. ואני מתנהג התנהגות חיובית או שלילית, ונגיד שאדם פלוני מסתכל עליי, אז אני משפיע עליו השפעה סמויה. יכול להיות אפילו שאני לא מודע לזה שאני משפיע עליו, כי אני לא יודע שהוא מסתכל עליי. אם כן, יש שני סוגי השפעה. יש השפעה גלויה שבדרך כלל עוברת דרך הצנרת של הדיבור, ויש השפעה סמויה שבדרך כלל עוברת דרך הצינור של ההתנהגות. דוגמה אישית קוראים לזה, הקרנה. ההשפעה הגלויה היא בדרך כלל מאוד נקודתית, היא מאוד ספציפית. למשל, אם אני מדבר עם פלוני משהו, אז זה ביחס לאותו נושא שעליו אני מדבר איתו. ההשפעה הסמויה בדרך כלל היא הרבה יותר כוללת, כי היא בעצם לפגוש את האדם בכוליות שלו, בכלליות שלו. אומר הרב, מה זה עין הרע? עין הרע זה לא מיסטיקה. עין הרע זאת אחת מן ההשפעות הסמויות שיש בין הנפשות. כמו שיש השפעה סמויה, למשל, בהקרנה ודוגמה אישית, חיובית או שלילית, כך יש השפעה סמויה בין הנפשות. אז עין הרע זה כשאדם, אם אפשר לומר, מסתכל בעין רעה על מישהו אחר ויכול לפגוע בו. רגע. אומר הרב, אבל יש כללים. לכל השפעה סמויה יש כללים. כמו שלכל השפעה גלויה יש כללים. למשל, אם אני רוצה להשפיע השפעה גלויה, אז אם זה שאני מדבר איתו שם את המאוזניים, הוא ישמע אותי? לא. אז אם הוא שם את המאוזניים, הוא לא ישמע אותי. אותו דבר, זה שאני רוצה להשפיע עליו, או לא מודע, נגיד, אני משפיע עליו השפעה סמויה. אם הוא לא מסתכל עליי, יש איזה מחיצה בינינו, הוא לא רואה איך אני מתנהג, אז אני לא משפיע עליו. אומר הרב, זה שעין הרע, זה שרובן יכול חבר שלום להסתכל בעין רע על שמעון, זה נכון, אבל יש כללים איך עין הרע פועלת. כל השפעה סמויה פועלת בתנאי שמי שהוא מקבל את ההשפעה, פתוח לקבל את ההשפעה. אבל אם הוא שם מחיצה, אם הוא שם דלת שלא מאפשרת את הכניסה, אז נכון שרובן חבר שלום רוצה להשפיע, אבל שמעון סתם את המעבר. משל למה הדבר דומה? משל לאדם שגר על שפת הנהר, וחז ושלום פתאום יש שיטפון. עכשיו המים זורמים לכל הכיוונים, הם זורמים גם לתוך הבית. אם אני סוגר את הדלת, המים לא יכנסו. אפתח את הדלת, המים יכנסו. אז האם המים נכנסו כי הם נכנסו? לא. המים נכנסו כי אני אפשרתי להם להיכנס. אבל אם אני באמת, אם אני אשאיר את הדלת פתוחה, הם יכנסו. אסגור את הדלת, לא יכנסו. אם כן, אז מי הזמין את המים אליי הביתה? אני לא יכול להגיד הכל התחיל מהמים. זה נכון לומר, הכל התחיל ממני. שאני פתחתי פתח קטן ואז המים נכנסו, ויכול להיות שאם המים כבר יכלו להיכנס, אז הם אולי גם ישברו את הדלת וישברו את הקירות, ישברו את הדלת אחרי שהייתה פתוחה, כן? וישברו את הקירות והרחיבו את הפתח, יכול להיות. אותו דבר פה. יצר הרע הוא לא בא מבחוץ. יצר הרע הוא בא מבפנים. זאת אומרת, אני לא יכול לשבת, אני לא יכול להתייחס אל העולם ולהגיד, יש איזה מין כוחות שהם חזקים ממני, והכוחות שחזקים ממני משתלטים עליי ואני שבוי בתוכם. זה לא נכון. חז"ל אמרו, יצר הרע דומה לזבוב. מה זבוב יכול לעשות? כמעט כלום. אבל בתנאי שאין להם מקום להיכנס. אבל אם המקום פתוח, או, זה יכול כבר לגרום לזיהום קשה מאוד. הזבוב הזה. דרך אגב, נראה בהמשך שהזבוב הזה הרבה פעמים הוא נמצא בכל מיני מקומות. ומהמקומות האלה הוא מביא מחלות. וכשהוא בא מבחוץ, אז הוא לא בא לבדו. הוא סוחב איתו כל מיני דברים, במחילה מכבודנו, הזבוב הזה היה במקומות של רפא, של צואה וכו', והוא מביא איתו את כל הזיהומים האלה. אבל מי נתן לו אפשרות כניסה? אני שפתחתי את הפתח. אבל אם אני אסגור את הפתח, הוא לא יכול להיכנס, אז הוא לא יכול להשפיע. עוד פעם, היצר הרע זה לא איזה מחשפה עם כנפיים. אלא היצר הרע זה, אני אגיד את זה אחרת, אם האדם לא בונה בתוכו יצר טוב, ממילא יש פתח ליצר הרע. הבור ריק, אין בו מים. אין בו מים, נחשים ועקרבים. אז רק שנייה אחת, אז מתי ייכנסו נחשים ועקרבים? כשאין מים. כלומר, זה שואל ברוך הוא, כן, הוא מתחכם איתי. הוא אומר, רגע, אם יצר הרע, אז מי פתח לו את הפתח? הרי היצר הרע בא מבחוץ, נכון? האדם הוא פה, הנה, זה האדם. זה האדם, יפה. היצר הרע בא מבחוץ. בסדר. אסור להרטיב, זה יפגע ברחוצה. אז זה האדם, היצר הרע מבחוץ. רגע, אבל מי פתח לו פה את הפתח? הרי היצר הרע מבחוץ. מי שצריך לפתור את הפתח? זה מה ששואל. תשובה, אני עונה לברוך. זה לא שהיצר הרע פותח את הפתח. אם אני לא טוב, אם אני לא טוב, אז ממילא יש פתח. אני רוצה להגיד אולי במושגים קצת יותר קוקניקיים, אם אפשר, בסדר? יצר הרע זה לא מציאות. יצר הרע זה היעדר מציאות של יצר טוב. רע זה לא מציאות. רע זה היעדר טוב. היעדר טוב מאפשר הופעת הרע. או יפה. אז מספיק שאנחנו לא נסגור את הדלת. מספיק שאנחנו לא נהיה טובים. זאת אומרת, אני חוזר עוד פעם לדוגמה, דוגמה היא טובה. הבור ריק, אין בו מים. אין בו מים, פוטנציאל נחשים ועקרבים. אבל אם יש בו מים, אין מקום לנחשים ועקרבים, צפוף שם יש מים. אין מקום בבור לנחשים ועקרבים. לכן, מי פותח את הפתח לזבוב? אני. איך אני פותח לו את הפתח? על ידי שאין בי מספיק טוב. ואז ממילא, לרע יש מקום. אנחנו נראה את זה בהמשך, זה הרבה יותר עמוק ממה שזה נשמע. אני לא רוצה לברוח לפינה כרגע, אבל הגמרא במסכת חמש, במסכת ברכות, במקום מספר חמש, תסתכלו רגע שנייה. שתי דעות בגמרא. אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב. מדלג טיפה. ושמואל אמר, דומה לחיטה. זה לא לחמה, זה לחיטה. מה זה שני המשלים האלה? לזבוב אנחנו מתחילים להבין, מה זה לחיטה? אלא תכף נראה שהזבוב מתלבש על החיטה. זה שני צדדים. אבל אני חוזר רגע אלינו. אם כן, מקור שלוש. שיצר הרע עם שילור רבותינו זכרונה לברכה לזבוב, שכוח פיו חלוש לעשות נקב בבשר השלם. אך במקום שהזבוב מוצא איזה מורסה, או שכין, אשר שם פתח פתוח קצת לבשר, מי פתח את הפתח הזה? אני, בזה שלא הייתי מספיק בריא, אז ממילא הופיע המורסה, הופיע השכין, הופיע המוגלה, שם ירבץ וירחיב הפרצה. כך, היצר הרע אין לו כוח להזדווג אצל הצדיק השלם בכל מעשיו, ולא פתח לו כלל פתח לחטאת ולנידה. ולא פתח לו כלל פתח לחטאת ולנידה. אך הבא להתאמה על ידי העדר הטוב, כאן הכלי הקר לא מחדד את כל כך, ועושה פתחים לו, שם ירבץ להרחיב הפרצה, הדלות חמאס גבר לאין מרפא, כאן הכלי הקר חומס כנראה לדברים יותר, יותר על דרך הנסתר. כך עמלק, הנה כבר התברר, עוד חמש דקות התברר. כך עמלק, כל זמן שהיו ישראל שלמים עם השם, והיה גם שלום ביניהם, אז לא יכול להם כלל. מה נקרא אצלנו טוב? שני סוגי השלמויות. טוב עם אלוהים וטוב עם אנשים. לא יקרא שמך יעקב כי עם ישראל ושרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. זה המפתח שנקרא טוב אצל עם ישראל. להיות שלם עם אלוהים, כמו שהרב כותב בכמה מקומות, ולהיות שלם עם בני אדם. בן אדם למקום, בן אדם לחברו. ברגע שאנחנו פגועים באחד משניהם, או חד ושלום בשניהם, זאת אומרת שהמפגש בין עם ישראל לריבונו של עולם פגוע, והמפגש בתוכנו פגוע, ואנחנו כל הזמן, כל ההיסטוריה, אנחנו על הציר, איך מצד אחד שלום בתוכנו, אבל מצד שני, האמת והשלום יעבו. כדי שהשלום בתוכנו יהיה שלום בר אחיזה, אז הוא צריך להיות גם שלום עם ריבונו של עולם. אז איך אנחנו עוצרים את היחס המדויק הזה, בין שלום עם השם לשלום בתוכנו? אז אם עם ישראל, כל זמן שהיו ישראל שלמים עם השם, והיה גם שלום ביניהם, אז לא יכול להם כלל. מתי המלך הגיע? כשאנו ברפידים. מה קרה ברפידים? מסע ומריבה. מה זה מסע ומריבה? היו שם שני כישלונות, תכף נראה. כישלון אחד בתוכנו, כישלון שני עם ריבונו של עולם. כישלון אחד בתוכנו, בואו נתקדם בעל פה רגע, שחזל אמרו, ואיך אנשי עם ישראל נגד ההר, כי איש אחד בלב אחד, אמרו חכמים, כל החניות שעם ישראל חנה, היו במחלוקות ובתרעומת, במריבות, חוץ מחניה אחת, לפני מעמד הר סיני. שם, כאיש אחד בלב אחד. אבל כל שאר החניות, בתרעומת. מתי מופיעה תרעומת? מתי מופיעה מחלוקת? מתי מופיעה מריבה בתוך האומה הישראלית? כשיש בעיות. כשיש דרכים שונות לפתרון הבעיה. אין מים. כשיש סוגיות שעומדות על הפרק, ויש דרכי פתרון שונים, או שונות, שם יכולה להופיע מריבה בתוכנו. אני לא רומז לכלום, אני פשוט אומר, כן? לא, זה בדיוק החדשות של השבועות האחרונים והשבועות הקרובים. שבועות שהיו והשבועות שיהיו. ב', לא רק כשיש אי הסכמות בתוכנו, אפילו מריבות בתרומת, אלא כשיש חד ושלום אי הסכמות עם ריבונו של עולם. אז ריבונו של עולם, אתה יכול רק לתת לי את המתכון. איך יוצרים שלום איתך ולא פוגעים בלימוד התורה בעם ישראל? ומצד שני, איך יוצרים שלום באומה ולא שוויון בנטל כמו שצעקנו כבר כמה פעמים פה, אלא יוצרים יחס נכון בין שתי המצוות הגדולות של לימוד תורה והגנה על ביטחון המדינה, הזאת ישראל מי יצר שבא למלחמת מצווה? אין לי טבלה, אבל מה שברור הוא שאנחנו חייבים למצוא פתרון שיקיף את שני הממדים האלה. גם את הממד להיות שלם עם השם, וגם את הממד של להיות שלם בני אדם. מתי המלאק מגיע? המלאק מגיע כשאנחנו ברואים שם. ואז איך הוא יופיע? סך הכל כזבוב. ומה הוא יעשה? לאט, 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 יחריף את הפרצה. אני חוזר רגע לכלי יקר, בוא נראה שזה כתוב. כך המלאק כל זמן שהיו ישראל שלמים עם השם והגם שלום ביניהם, אז לא יכול להם כלל. וכאשר ראה אותם במסע ומריבה על ריב בני ישראל, א', שהיה מריבה ביניהם, כי כל החניות שקודם מתן תורה, כולם היו בתרעומות ובמחלוקות, כמו שפרש רש"י פרשת יתרו. ומצד שני, ועל נסותם את השם, שהיו מריבים גם עם השם. אז מצא לו המלאק פתח פתוח ומקור נפתח לחטאת ולנידה. ובעבור זה יוכל להילחם בהם. אנחנו לא צריכים לפחד מהמלאק. מי זה המלאק סך הכל? זבוב. לא משנה מה, אם המלאק זה עם, אם המלאק זה עמים, אם המלאק זה פוליטיקה, אם המלאק זה צבא, אם המלאק זה כלכלה, אם המלאק זה תרבות. לא משנה איך שלא נתייחס לזה. בין אם זו מלחמת דת, או מלחמת רוח, או מלחמת ביטחון, או מלחמת גיאוגרפיה. לא משנה, או כלכלה, או תקשורת, או פוליטיקה. לא משנה כרגע. המלאק מתלבש בכל מיני לבושים. אבל מתי הוא מגיע? מי הוא בכלל המלאק הזה? קודם כל, זבוב. מתי הוא מגיע? כשפותחים לו פתח. מה נקרא הפתח? שאנחנו לא יודעים ליצור יחס נכון בינינו, ובינינו לבין ריבונו של עולם. אז הזבוב תופס, או נכנס לפתח, ושם הוא מתחיל לעבוד. שם יש לו מקום. ובאמת, אני חושב שהאחריות בימים האלה, של מנהיגנו, זה למצוא את הדרך, איך להיות שלמים עם עצמנו, ולהיות שלמים עם השם. אחד הדברים הכי נפלאים, הכי מתוקים, אני אמרתי כבר בכמה שורים פה, כדאי לשמוע את הנאומים בכנסת, זה דברים ש... שאלתי כמה אנשים קצת יותר בוגרים ממני, למרות שכבר התבצתי בכמה מערכות בחירות. זה דברים שלא היו, הנאומים האלה. באמת, אתה שומע נאומים על זהות, על תכנים, על עקרונות, על ערכים, על יהדות. אחד הדברים הנפלאים שככה, מי שקצת שומע ורואה, אז קודם כל, כל חברי הכנסת, יש חבר כנסת, כל חברי הכנסת החדשים, יש חבר כנסת ותיק שמקבל את פניהם. איזה דברים נפלאים אומרים אחד על השני. דרך אגב, במפלגות שונות לגמרי. ב', כשחבר כנסת גומר לדבר, כולם קמים, מחבקים אותו, לוחצים על ידיים. אני לא זוכר דבר, אני לא זוכר דברים כאלה. משהו מדהים. יפה. טוב, אתה תמים, זה... לא משנה, אתה רואה אנשים אידיאליסטים. לפחות ה... לא נזזל בוותיקים, אבל לפחות בצעירים, אתה רואה איזה רוח רעננה, איזה משהו חדש. באמת משהו חדש מתחיל, אני מקווה. אבל צריך מאוד להיזהר שזה יופיע בצורה נקייה. לא יכול להיות שאתה תגיד, אם אני אהיה בתמונה עם שס בקואליציה, אז אני גמרתי את הקריירה הפוליטית שלי. ולא יכול להיות שמצד שני, זה שאנחנו אחים, וזה שאנחנו רוצים שוויון במצוות, לא יכול להיות שאנחנו נשכח את, את לימוד התורה. וצריך למצוא פה פתרון. פתרון אמיתי. וכל הפתרונות לדברים הגדולים מתחילים בפתרונות קטנים. צריך לעבור תהליך, אי אפשר לשנות כאן תפיסות חיים בחמש דקות. זה תהליכים ארוכים. כי אם לא חס ושלום, יגיע המלך. אני לא חס ושלום רוצה לומר את המשפט הבא, ואני גם לא מתכוון למשפט הבא. אבל כדאי לכם, כשאני אומר שאני לא אגיד, אז אני הולך להגיד. אבל בסוף ימי הרכבת הקואליציה, במהדורה השנייה, מגיע איזה מישהו לארץ ישראל, למדינת ישראל, שכבר התחילו להכין לו את הביקור. לא אמרתי שהוא המלאק. אבל כן אמרתי שאם אנחנו לא נדע לבנות את עצמנו נכון, אז גם זבובים יודעים למצוא פרצות. סך הכל זבוב. לא להתרשם יותר מדי. תעשו בגימטריה. לא בדקתי, אבל כנראה. מה זה משנה אם כן או לא? העיקר הרעיון. זה לא מצחיק. זה לא מצחיק, כי אנחנו הרבה פעמים נבלים מאיזה כלב, מאיזה אריה. אין פה אריות ואין פה כלבים. יש פה סך הכל זבוב קטן. אחד. שמי שנותן לו מקום להיכנס זה אנחנו. והמקום הזה להיכנס הוא תלוי בשניים. האם אנחנו יודעים ליצור את השלום בינינו גם אם אנחנו לא מסכימים? ובית עם ריבונו של עולם. זאת השאלה, שלא יהיה מסע ומריבה, ובפרט מתי יכולים להופיע מסע ומריבה? כשיש משברים. כשיש משברים כלכליים כמו מים, כשיש משברים חברתיים, כשיש משברים ערכיים, לא משנה כרגע. כל משבר הוא יכול להוליד חס ושלום ימות. באלף ובעין ובאלף. לכן אני חוזר עוד פעם. ובעבור זה יוכל להילחם בהם, כי אז רפוי ידיהם מכל וכל. כי אין להם הצלה. קודם כל על צד הנס, שהיה השם שר, שר, שהיה שר השם מעליהם חס ושלום. זה בממד האלוקי, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא איתו, אז גם הוא פחות איתנו, אסתר פנים. ב' וגם אין להם הצלה טבעית, לא רק הצלה רוחנית, ניסית נקרא לזה, אלא גם הצלה טבעית. איש לרעהו יעזור, ולאחיו יומה חזק. וגם אין להם הצלה טבעית שיש את רעהו יעזורו, שהרי חלק ליבם זה מזה. לכך נאמר, ויקרא שם המקום ההוא מסע ומריבה על ריב בני ישראל. מצד אחד. מצד שני, ועל נסותם את השם, היש השם בקרבנו, עם עין. וכשני דברים, מסע ומריבה. מסע על נסותנו את השם, מריבה על המריבה, על המריבה בינינו. ומיד, ויבוא המלך וילחם ישראל ברפידים. כי רפידים, כידוע, הדרשה של חכמנו, אותיות פרידים, מלשון פרידה, פירוד, ואותיות רף ידיים, והבאטליה, כשאנחנו מפורדים מהשם ומעצמנו, בתוכנו אנחנו רפויי ידיים. כי על ידי שני מיני פרידים אלו, שתי ההפרדות שבתוכנו, וכלפי שמיה, שנפרדו מאת השם ופירוד לבבות שביניהם, באו לידי רפיון ידיים. ומטעם זה המשילו את המלק לזבוב, כי לא היה יכול לישראל כל זמן שלא פתחו לו פתח. אז זכור את אשר עשה לך המלך בדרך בצאתכם ממצרים. אבל עוד לפני שהוא עשה לנו, אנחנו עשינו לעצמנו, בזה שבכלל אפשרנו לו לבוא עלינו. וזה שאמר משל למלך שהקיף קרם, ואמר לו, כל מי שיפרוץ הגדר ישכנו הכלב. וכי חז ושלמה, יש כאן איזה אנחנו זרקו לצריכים איזה איזה כלב שישמור פה על הגדר, זה הכל. אפשר לומר, אפשר להגיד זה במשל, המלך זה הקדוש ברוך הוא, זה בעל הכרם. והכרם זה התורה, הערכים הישראליים. והכלב והגדר זה עם ישראל. שצריך לשמור על הגדר הזאת. אז יש גם גדר וגם כלב. שני שומרים. גם בן אדם לחברו, גם בן אדם למקום. אבל אם אנחנו נפתח את הגדר, רוצה לומר שלדי שפותח הגדר ועושה בו פרצה, הרי הוא פותח פתח אל הכלב שיוכל להיכנס שם. כך המלאק בא ונזווג לישראל לדי שהם עצמם פרצו גדרם. תראו איזה הברקה מה זה הברקה? זה דברים פשוטים, אבל תראו איזה הברקה של הכלי יקר. וכן אמן, שבא מזרע עמלק, בא על ישראל בטענות אלו באומרו, סך הכל שתי מילים. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד. מפוזר, דהיינו, מפוזר איש מרעהו, ומפורד מן השכינה. זהו. מסע ומריבה. בין אדם למקום, בין אדם לחברו. בואו נראה אותו דבר במקור 4-5, במקור 4 ו-5, אני רואה שחמש פעמיים, ואחר כך נגיע לחמש השני, שהוא בעצם 6 צריך להיות. לפתח חטאת רובץ ולך תשוקתו. החטא רובץ בפתח. שמי פותח את הפתח? אנחנו. וטעמו של דבר כי כל זבוב כוח פיו שלו חלוש, ואין בו כוח לעשות נקב בבשר שלם כפי שלנו מקודם. אך במקום שהזבוב מוצא פתח פתוח בבשר החי, שם ירבץ ויש כוחו בפיו להרחיב הפרצה. כך היצר הרע כוחו חלוש לעשות פרצה בבשר חי רב פעלים. כי הצדיק בכל דרכיו אשר לא פתח ליצרו פתח כלל, אי אפשר לו לפרוץ גדרו ולכנס בו להחתיאו. אמנם בזמן שהוא מוצא אנשים בני גילו, כאן הכלי הקר כנראה רומז לדברים שהוא בתקופתו, שהוא בכמה מקומות, הרבה מקומות הוא רומז לזה. אבל בזמן שהוא מוצא אנשים בני גילו, הפורצים אפילו פרצה קטנה ופותחים לו פתח לחטאת ולנידה, אז יש בידו להרחיב הפרצה ולהוסיף פשע לחטאתו. כאמור, חזל הבא להתאמה, פותחים לו. טוב, ויש גורסים, פתחים לו, לא פותחים לו, אלא פתחים לו, הבא להתאמה, פתחים לו. רוצה לומר, פותח פתח לעץ הרע, שימצא מקום להיכנס דרך אותה פרצה ולהרחיבה עד עלות מכתו, חז ושלום לאין מרפא. ולכן המשל בזה, המוצא פתח סגור מכל וכל, קשה לו לפותחה. והמוצא, הפתח קצת פתוחה, נקל לו להרחיב הפתיחה עד אשר עשה כמו שער בנפשו, שהכל נכנסים בו בנקל, וזה משל צודק על היצר הרע. אם כן, מה התפקיד שלנו? לא לפתוח פתח. ואם במקרה הוא נפתח, לסגור אותו. אז עד שאנחנו ממקדים את המאבק כלפי חוץ, בואו נמקד את המאבק כלפי פנים. כלומר, במקום שלהיאבק באותם אלה שמזיקים לנו, בואו נוודא עם עצמנו שאנחנו לא מזיקים לעצמנו בזה שאנחנו מאפשרים להם להזיק לנו. לכן אני אומר שוב, מלחמת עמלק, שחזל אמרו, הוא עמלק, הוא יצר הרע, או יותר עמוק מזה, הוא נחש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא עמלק. מה חזל רצו להגיד בזה? שאותו יצר הרע שבאדם הפרטי, זה אותו עמלק הכלל אנושי שמופיע עלינו במהלך כל ההיסטוריה. זה אותה נקודה בדיוק. אנחנו מאפשרים ליצר הרע להיכנס אלינו, כי אנחנו לא מספיק, אם אפשר לומר, סגרנו את הפתחים כדי שהוא לא יוכל להיכנס. אז המלחמה הפרטית של האדם מול היצר הרע שלו, זה בדיוק אותה המלחמה מול המלק בריבוע של כל ההיסטוריה. זה אותה המלחמה. זה בא מבחוץ, אבל זה בא מבחוץ, כי אנחנו אפשרנו את הפתיחה מבפנים. זאת הסיבה. בואו נקפוץ רגע למקור חמש השני, שהוא אמור להיות 6 בצד שמאל. תראו מה אומר הרב, מופלא, ממש. כמה זה נכון, כמה זה נכון. אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב. ושמואל אמר, דומה לחיטה. מה ההבדל בין זבוב לחיטה? הזבוב, כאן הרב מחדד עוד יותר את דברי הכלי יקר. תראו מה אומר הרב, סיבות חטאת האדם, יש להשקיף בהם שתי השקפות. למה אדם חוטא? אפשרות אחת, בחינת זבוב. מה זאת אומרת? הדבר ייתכן שהאדם הוא ישר בטבעו כשהוא לעצמו. אפשרות אחת, שהאדם מצד עצמו, וזאת המהות, עשה אלוהים את האדם ישר. ולא רק במהותו, אלא נגיד אפילו בבחירתו, האדם, כן אומר איזה מילה שהיא לא נכונה כרגע, רוצה לגלות בפועל את הישרות שלו. הוא רוצה להיות ישר. אבל, הדבר ייתכן שאדם הוא ישר בטבעו כשהוא לעצמו. אמנם מה שאנו רואים, שהמון רב מבני האדם הולך מדי יום ביומו, ושוגה במעשים רעים, זרים ומגונים. הרי אם האדם הזה הוא ישר, והוא רוצה להיות ישר, והוא מנסה לבחור להיות ישר, אז מה עושה אותו עקום? אז מה הבעיה? אלא, הסיבה לזאת הן הסיבות החיצוניות הרבות שהן מוצויות במצב החיים להמשיך את האדם אל החטא. הוא מצד עצמו ישר. הוא מצד עצמו רוצה להיות ישר. הוא מצד עצמו מנסה להיות ישר. אז למה הוא קצת עקום? מה מצליח להכניע אותו? כל מיני סיבות חיצוניות. ואז ממילא גם דרך הפתרון היא להתמודד עם הסיבות החיצוניות. הסיבה, עוד פעם, הסיבה לשיטה הזאת, הסיבה לזאת הן הסיבות החיצוניות הרבות שהן מציאות במצב החיים, להמשיך את האדם אל החטא. מזכיר לי קצת את ה... אנחנו אמרנו זה הרבה פעמים, שאדם, אתה יכול לשמוע הרבה מאוד פעמים, אדם בכל מיני תחומים, אומר לך איזשהו עיקרון, ואז מגיעה מילת המחץ. אבל, כמו שאמרנו, צריך לשחוט את האבלים האלה. אשתי ואני הצעירים החלטנו שאנחנו צריכים להיות אברכים, לפחות פרק זמן מסוים, כדי לבנות בית וכו'. אבל, עכשיו סיבה חיצונית. פרנסה. ההורים לוחצים. אני החלטתי שאני אבחר במקצוע ערכי, מוסרי, שבונה עולם, אבל אין מקצוע כזה. אז אני עכשיו צריך לרדוף אחרי שני הקפים של הכסף והכבוד. רבותיי, זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. אני רוצה ללמוד תורה, אבל פינת הקפה מעוררת אותי. יותר מדי, אני יותר מדי נמשך אליה. זה לא מצחיק, כי אם אדם יבחן, כרגע, לפי השקפה הזאת, אם אדם יבחן את עצמו, מה הם הגורמים לכאורה שמונעים ממנו להיות מה שהוא רוצה להיות, זה כל האבלים האלה שבדרך כלל הם באים מבחוץ. הייתי רוצה, אבל בלתי אפשרי. למה? כי א' ב' ג'. דרך אגב, האבלים האלה הם שונים אולי בהתלבשות שלהם, אבל זה בדיוק אותו אבל. וזה לא משנה אם אתה בן 20 או בן 80. האבלים תמיד יהיו, והעקרונות של האבלים תמיד אותם עקרונות, הם יתלבשו בלבושים כאלה ואחרים. אבל זה תמיד אותו דבר. אז עוד פעם. אז הסיבה לזאת, לפי התפיסה כרגע, הן הסיבות החיצוניות הרבות שהן מצויות במצב החיים להמשיך את האדם אל החטא. למשל, חברות או חברות רעות או רעות ומקרים מעציבים, המונים ממנו את אור השמחה וטוב הלב, או למשל עוני וחיסרון לחם המעבירים אותו על דעתו. קיצור, כל מיני חברה רעה, השפעה חברתית, השפעה כלכלית וכו'. ושאר סיבות רבות ושונות שכשהן באות לפעול הלב האדם מבחוץ, הלב האדם החלש, הוא נופל בפחת החטאים באין מעמד. לפי התפיסה הזאת, אם עיקר הנפילה של האדם היא נובעת מהחוץ, ממילא הפתרון שלו הוא להיפגש כמה שפחות עם החוץ. בואו נתן דוגמה פשוטה, תסלחו לי על הדוגמה. אם אני הולך ברחוב ולא יודע לשמור על העיניים שלי, אז הפתרון הוא לא ללכת לרחוב. פשוט. אם אני רוצה לישון איקסות שינה, אבל מה אני אעשה? השמיכה והקרית מושכים אותי יותר מדי. אז הפתרון הוא לא לישון, לישון בלי שמיכה וקרית, לישון על הרצפה. בוא נפתור, זה לא מצחיק, ככה אנשים הרבה פעמים חושבים שהם יפתרו את הבעיות שלהם. אנחנו לא נגד זה, זה דעה בגמרא, תכף נראה מה זה קשור לזבוב. כן? אבל לפי רב, יצר הרע דומה לזבוב. זבוב בא מבחוץ. אבל תראה לי שזה יותר עמוק, הוא מביא איתו מחלות מבחוץ. הוא טייל בכל מיני מקומות הזבוב הזה. נכון? אז הוא טייל בחברה, והוא טייל בפרנסה, והוא טייל בכל מיני מקומות. סליחה שאני אומר עוד פעם, צועה. הוא בא מהמקומות הכי מזוהמים, הזבוב הזה. זה אמיתי, זה עכשיו אנחנו מדברים ללכות רפואה. זה לא מצחיק. זה ידוע שהמקום שבו אחד ושלום יכולים לחטוף הכי הרבה מחלות, איפה הוא? בית חולים. לכן השם בית חולים הוא מתאים בהקשר הזה. כמו שאמור להיות בית רפואה. לא, זה לא מצחיק. בית חולים אמור להיות בית רפואה. אבל הרבה פעמים, דווקא במחלקות, דרך אגב, היותר קשות. שם הזיהומים היותר קשים. מאיפה הם באים? מכל הזבובים שבאים מבחוץ. שלא נדע חס ושלום, שלא נסתובב במקומות כאלה. אבל במחלות זיהומיות קשות, מי שפעם הלך לבקר חולה, שהוא נמצא בבידוד, כשאתה נכנס לחדר שלו, הם מאפשרים לך להיכנס בכלל לחדר שלו, אתה צריך ללבוש על עצמך כל כך הרבה... ממש אסטרונאוט. כל כך הרבה חליפות כאלה, כדי שיהיה ברור חד ושלום שאתה לא מביא איתך עוד זיהום מבחוץ, שלא תהיה זבוב. זה לא מצחיק, זה אמיתי. יצא לי פעם אחת להיכנס לחדר של אדם במצב כזה נורא, נבעלתי כמה לבושים אתה צריך להתלבש, וגם לכמה דקות וגם במרחק, ולא בדיוק מותר לדבר. נורא. כי אני הייתי באותו רגע זבוב, שבא מבחוץ. אז במובן הרוחני המוסרי, זה בדיוק כך. על כן, עיקר יסוד תיקון החינוכי של האדם יהיה לפי זה, לפי השקפה הזאת, הטבת הסיבות החיצוניות שהם גורמי החטאים. איך אני מטיב את הסיבות החיצוניות? הדבר הפשוט ביותר לכאורה זה פשוט לא להיפגש איתם, להתנתק. וממילא ילך לו בדרך ישרה כפי רוחו הישר בקרבו. אומר הרב, זה דעת רב שאמר יצר הרע דומה לזבוב. זאת אומרת, הזבוב הוא סיבה עיקרית בחולאים רבים ורעים הבאים על האדם. מתוך שהוא נושא את החומרים הארסיים מחוללי החולאים הרעים מן החוץ. הזבוב מטייל בכל המקומות המזוהמים, והוא אף עם כל הזיהום הזה ומשפיע אותו לאותו פתח שהוא מצא פתוח. כמובן, אנחנו רוצים את הנמשל, אנחנו לא לומדים פה הלכות ביולוגיה או רפואה. ומביאים למצב כזה שיוכלו לחדור בתוכו של אדם ולגרום לו פרעות רבות במצב קיומו וחייו, את הפתרון לזבוב הזה. על כן ההיצעה העיקרית היא בהטבת מצבו המוסרי של האדם, להטיב מצביו החיצוניים, למשל, ולחברו בחברה הוגנת, אל תתחבר לחברה, תתחבר לחברה אגונה. ב', אל תהיה אדם עם קושי כלכלי, שחד ושלום העוני מעביר את האדם על דעתו, אלא לדאוג לפרנסתו שתהיה מצויה לו בנחת ובכבוד. בקיצור, ליצור כל מיני תנאים סביבתיים, חיצוניים, טכניים בדרך כלל, שהם יאפשרו לי להיפגש עם החוץ בצורה מתוקנת, בצורה נכונה, בצורה תקינה. ולא תעבירהו עניותו על דעתו ועל דעת קונו. זו דעתו של רב, יצר הדומה לזבוב. אבל לפי מה שלמדנו מקודם על פי הכלי יקר, הזבוב לא בא מבחוץ. הזבוב אמנם בא מבחוץ, אבל הוא יכול להיכנס רק במי שפתח לו פתח מבפנים. אומר שמואל, יצר הרע דומה לחיטה. תראו מה אומר הרב. יש אמנם גם השקפה הופכית, שהבעיה לא מתחילה מזה שאני מושפע מבחוץ. הבעיה מתחילה בזה שאני לא מתוקן מבפנים, ולכן פתחתי פתח להשפעות מבחוץ. לכן אומר הרב, יש אמנם גם השקפה הופכית, החושבת שאם היה עצם טבעו של אדם ישר, לא היו המקרים החיצוניים, הטכניים, מספיקים כלל לשחתו. כל הזבובים הבאים מבחוץ לא היו מוצאים בכלל פתח להיכנס. חיטה, הרב מסביר כאן כמה דברים, דילגנו מקוצר המקום וגם מקוצר הזמן, אבל הרב שם מסביר שהחיטה, אני מסביר רגע ברמה אולי הכי פשוטה, החיטה היא מאוד שורשית, היא נטועה בקרקע, היא זרועה בקרקע. זה משהו מאוד פנימי, זה מאוד בסיסי. הרב שם הולך קצת יותר לעוד כמה זוויות, תסתכלו שם. לכן הבעיה המרכזית של אדם היא לא מתחילה, אדם לא יכול לתלות כל הזמן את הכישלונות שלו באהבלים שבאים מבחוץ. אדם צריך לראות את הכישלונות שלו בחוסר המציאות הפנימית שלו. עד שאני אומר, אובמה לוחץ, בוא נראה אם ברור לנו מה הזהות שלנו. מי אנחנו בכלל? גם כלפי עצמנו כחברה וגם כלפי שמיה. לכן כי מעיקר הדבר הוא שיש כוח רע, חס ושלום, עשה אלוהים את האדם ישר. אבל יש איזה כוח לא מתוקן מספיק מבפנים. טבוע בקרב נפשו פנימה, תראו איזה ביטוי. כוח קבוע שאינו מתנודד, ואינו צריך להביא עליו סיבת חולאיו המוסרי מבחוץ, קבוע הוא כמין חטא או חיטה, הוא דומה. על כן, על פי השיטה הזאת, שעיקר הבעיה של האדם זה לא הנזק שבא מבחוץ, אלא חוסר התיקון שנובע מבפנים, על כן העיקר על פי זה, זה לא לחפש רק לגור עם חברה טובה, ולהתפרנס בכבוד, וליצור כל מיני תנאי סביבה תקינים. על כן העיקר על פי זה בחינוכו המוסרי של מין האנושי, להטיב את ליבו וטבעו על ידי לימוד והדרכה במוסרים ובמעשים רבים, אגונים, הכוללים, חוקי צדק ויושר. עד שאתה מתקן את כל התנאים החיצוניים מבחוץ, תקן את התוך הפנימי שלך מבפנים. עד שטבעו של האדם יעתק מלשון העתקה, מתכונתו הקבועה מצד הנפש הבהמית שלו, לבלע ולחבל ולפרוע מוסר אל דרך ישרה והגונה. תראו איזה משפט, המשפט הבא נפלא. ולא במקרים החיצוניים יבשה האדם תשועה נפשית. אי אפשר לתלות את הכל באיזה כלב שבא למשוך אותי. אלא סך הכל זבוב שמחפש את הפתח שאני פתחתי לו. כי אם במערכה פועלת על טבע נפשו פנימה. אז זכור את אשר עשה לך המלאק, זה זכור את אשר עשית אתה, שאפשרת לעמלק להיכנס. אז מה נאחל לעצמנו? לדעת שזה רק זבוב, ואנחנו לא ניתן לו פתחים להיכנס. ואם יש פתחים, הרי מי מאיתנו יכול להגיד על עצמו שהוא צדיק, שהכל אצלו חסום וסתום והכל בסדר? הרי כל אחד מאיתנו יש לו כל מיני פתחים. אם יש פתח קטן, לא לנסות למצוא את הפתרונות בזבוב, להילחם עם המערכת החיצונית, אלא לתקן את עצמו מבפנים, על ידי זה שנסגור את הפתח מבפנים, ממילא הזבוב לא יוכל להיכנס. בעזרת השם ננצח את כל הזבובים. יישר כוח.